השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
בוקר טוב לכולם, יום שלישי בשבוע. מה שלומכם הבוקר הזה? אחרי כל מיני הפגנות, פקקים, בלגן ועניינים, אז אנחנו פה בחידוש כוחות. אנחנו מחדשים כוחות, כמובן אנחנו רוצים להפיץ יותר אהבת חינם, יותר הכלה, יותר להבין שכנראה כל אחד מבין אחרת, יש כאלה ששטפו להם את המוח יותר, יש כאלה שפחות, יש כאלה שניזונים מהסתה, יש כאלה שלא. אבל אנחנו מבחינתנו רוצים להסתכל על הצד החיובי כמובן, לנסות לראות מה אני יכול להתחזק. האם כדאי להגיד שיהיה לכם צום קל או צום מועיל? מה ההבדלים בין השני הדברים הללו? ננסה להבין קצת מה כוחה של גמילות חסדים, ננסה לשמוע סיפור של בחורה שעברה לא הלכו מישראל. קביעות מאוד גדולות בפניה, האם זה יכול לשנות את מאזן המצוות של עם ישראל? מה עם רחל אמנו? איך אפשר להתחזק בדברים האלה? כל זה בודדתי באולפן לא אחר מאשר מוטי כפרי הטכנאי, ואנחנו בעזרת השם מתחילים. אז הייתי בארצות הברית, פגשתי את הרב זכריה וולסטין וזיכרונו לברכה, והוא אמר לי שבתשעה באב האחרון הוא פגש חבר, והוא מגיע לחבר ואומר לו כמנהג ישראל, שאתה יודע, אם על הצד ונצטרך לצום השנה, אז שיהיה לך בעזרת השם צום מועיל. אז החבר שלו שאל את הרב, למה אתה אומר לי צום מועיל? למה אתה לא אומר לי צום קל? תגיד לי שיהיה לי צום קל. האמת היא שפעם תמיד היו אומרים ככה, תמיד, אני לא יודע כמה שזכרו לי, היו אומרים צום קל. היום, כשאתה אומר צום קל, אתה קצת מרגיש שכאילו אמרת משהו לא נכון. ואז הוא, ככה הרב זכריה וולסטין, מסביר לחבר שלו שהאמת הוא שהוא היה רגיל להגיד צום קל, אבל נוהגים היום להגיד צום מועיל. אז החבר שלו אומר לו, אולי זה אחת הסיבות שבית המקדש נחרב. מה זאת אומרת? הוא אומר, אל תדאג לרוחניות של השני. תדאג לרוחניות של עצמך ותדאג לגשמיות של השני. נכון שצריך לדאוג לרוחניות של השני, אתה רוצה להתפלל עליו, אל תנסה לחנך אותו, תזכה אותו, תברך אותו שיהיה לו צום קל. למה שלא יהיה, בשמה צריך כאבי ראש? למה צריך שהוא יסבול? אין שום עניין, תאחל לו שיהיה לו צום קל, שזה יעבור בצורה טובה ביותר, ולך תאחל שיהיה צום מועיל. זאת אומרת, תתמקד ברוחניות שלך ובגשמיות של השני. יש משהו שזה רבי סרוס סלנטר המקור, אבל הרעיון העיקרי זה כל אחד מאיתנו צריך להפסיק לנסות לחנך את השני ולזכות אותו במצוות, אלא יותר לדאוג לגשמיות, לרווחת הבן אדם, להבין לרגשות שלו, מה הוא עובר, כי אחרת בוא נצייר את כולם ונזכה אותם בכפרת עוונות, בוא, אתה יודע, נייסר אנשים, היסורים זה כפרת התוונות, זה בכלל, זה זכות אדירה. אני יכול לזכות אותו שיהיה מעביר על מידותיו. אני אבזה אותו, ובזאת השם, זה היסורים הכי טובים. ועל הצד ונקצב לו, הרי, אם לא נקצב לו, אז אני לא אצלח לבזות אותו. אז אם הצלחתי לבזות אותו, סימן שזה נקצב לו. ואם נקצב לו, אז מה שזה אני או מישהו אחר. עדיף שיהיה אני, כי אני יותר עדין. חס ושלום, כן? הנקודה העיקרית היא, בוא נדאג לגשמיות של הילדים שלנו, לגשמיות של אחרים, גם רוחניות, ברמת הדוגמה האישית, ברמת התמיכה, העידוד, אבל בוא, לא ננסה לחנך אחרים, אולי יש בזה משהו, אז שיהיה לכולנו צום קל, בזאת השם, אולי עוד השנה זה יתהפך, ולא נצטרך בכלל עצום, אבל נדבר על זה בהמשך. הנקודה העיקרית עבורנו היא, למעשה, המקור של הכל הרי. אנחנו לא רק אבלים על חורבן בית מקדש. אומרת הגמרא, מסרת תענית בדף כפתת כידוע, ותישא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו. ויבכו העם בלילה ההוא, אמר רבי יוחנן, אותו היום תשעה באב היה. המרגלים חוזרים, מוצאים דיבה על הארץ, אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, ואני קובע לכם בכייה לדורות. אז המקור של הכל זה בכייה. המקור של הכל זה חוסר אמונה. זה חוסר אמונה, כי לכאורה מה רוצים המרגלים? המרגלים שלחו אותם להביא דיווח, הם נתנו דיווח רבותיי, הם אמרו מה שהם ראו, מה רוצים הבני אדם, הרי כבר משה רבנו חשד שיהיה בלגן. הרי לא סתם הוא שינה את השם של יהושע, הוא לא סתם כלב הלך להתפלל בקברי צדיקים, ידעו שהולך להיות בלגן. מה רוצים הם? נו ריבונו של עולם, אתה שולח אותם לזה, מה רוצים מהחתול שלא ישתה את החלב? הם אמרו פה לכאורה מה שהם ראו. אבל אם הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו ארץ זבת חלב ודבש, אם הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו שהוא מביא אותנו למקום טוב, גם אם אני רואה ההפך, גם אם אני רואה מה שלא מסתדר לי, אתה לא מתחיל לפקוט, אתה לא מתחיל להישבר, אתה חייב להתחזק באמונה שמה שאני רואה זה כנראה שאני לא רואה נכון, זה הכל. לא יודע מה אני לך, אבל לא רואה נכון. עד כדי כך שזה להבדיל, אבל כמו שמסתכלים בעינית, כשמסתכלים בעינית של הדלת, הרי תמיד יש כאלה שנגיד דופקים בדלת, ואתה לא רוצה לפתוח. ואז אתה מגיע ככה, בעדינות, רוצה להסתכל בעינית, לראות, אבל רואים אותך בעינית, גם מי שעומד בחוץ, איך יודעים שמי שמסתכל בעינית? בהתחלה רואים לבן, נכון? רואים את האור, כביכול, גם לא רואים בדיוק, אבל רואים אור שיש בפנים, ופתאום זה נהיה חשוך, נהיה חושך, אתה מבין שמי שמסתכל עליך. יקיריי, בוא ניקח את זה לחיים. ברגע שנהיה לך חושך, אתה רואה שחור קצת, אז תדע לך, מסתכלים עליך. תדעו לכם שהקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו, הקדוש ברוך הוא דואג לנו. אמנם הוא משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים, כך אומרים בשיר השירים, הנה זה עומד אחר כותלנו. יש מביאים את החז"ל הידוע במדרש, אחר כותלנו זה כותל מערבי, ששכינה לא זזה ממנו, ואתה רואה שבית המקדש נחרב, אתה רואה שהיו פה רעידות אדמה, היו פה הפצצות, היו פה הכל, אבל הכותל נשאר על תילו. אז הנה זה עומד אחר כותלנו, אבל משגיח מן החלונות, אומרים, שזה היה בזמן המקדש. להסתכל מהחלונות, חלון זה משהו רחב, אתה יודע, אתה עומד מסתכל מהחלון, אתה רואה את כל התמונה השלמה, איזה יופי. עכשיו אנחנו יותר בגדר של מציץ מן החרקים. מציץ מן החרקים, הכוונה שאני לא רואה, אני לא רואה לצרינו הרב, בגלל אבונותינו ישנה חומה שמפרידה בינינו לבין בורא עולם. זה אחד החסרונות הגדולים שיש לנו מאז חורבן הבית. לא רואים כביכול את הקדוש ברוך הוא. אני יכול לנסות להרגיש אותו, אני יכול לנסות לחוות אותו, אבל זה רק בחינת מציץ מן החרקים. אבל יש פה גם איזשהו יתרון מסוים. להבדיל, כמו שהרב פינקו זצל היה אומר, שמחיצה זה דבר חיובי. מה זאת אומרת? יש במחיצה צד חיובי. למשל, אם יש פה גברים ונשים, הם לא יכולים להיות ביחד. מתי יכולו להיות ביחד? כשיש מחיצה ביניהם. אז כשיש מחיצה ביניהם, אפשר להתקרב עוד יותר. מה זאת אומרת? אם לא הייתה מחיצה, לא היינו יכולים להתקרב כל כך. אפילו בין שני בני אדם. יש אנשים שאתה מדבר איתם, הם מתקרבים יותר מדי. אתה מכיר את זה? הם ממש, כאילו, עוד רגע אתה נושם לך את האף. זוז אחורה, זוז, תן לי מקום לנשום. אבל אם יש מחיצה בינינו, אם יש סדין שמבדיל בינינו, אני יכול לעמוד ממש ממש קרוב אליך. נכון שאני לא אראה אותך, נכון אולי שאני לא יכול לגעת בך פיזית, כאילו בלי מתאם, אבל הנקודה העיקרית היא אני יכול להיות מאוד קרוב. אז בורא עולם, בעקבות המעשים שלנו, ישנה מחיצה בינינו לבין בורא עולם, אבל המחיצה הזאת היא במידה מסוימת, אם ניקח אותה נכון, היא גם מאפשרת לנו מאוד מאוד להתקרב. וכך הוא מסביר את המושג של מציץ מן החרקים. מה הכוונה? משגיח מן החלונות, אמרנו זה בזמן בית המקדש, שהקדוש ברוך הוא משגיח בהשגחה הפרטית, אבל אתה רואה את משפטי השם צדקו יחדיו, אתה רואה גילוי אלוקים, אתה רואה 10 ניסים שנעשו בית המקדש, יופי. אחרי זה, לצרינו הרב, יש חומה. והחומה הזאת היא מציץ מן החרקים. אבל מה היתרון של מציץ מן החרקים? יש גם יתרון מציץ מן החרקים. כי כשאני רואה, אתה מסתכל דרך החלון, אני רואה המון פרטים, אני רואה הרבה מאוד דברים. כשאני מציץ מן החריץ, אני רואה דבר אחד, שימו לב טוב, כשאני מציץ דרך חור המנעול למשל, או לא משנה מה, אתה יכול לראות רק דבר אחד להתמקד בו, אתה לא רואה את כל החדר, אתה רואה חלק מאוד מסוים, ויש פה משהו ענק. זאת אומרת שלהורים יש ילדים, ברוך השם, הם אוהבים את כולם, רוצים את כולם, אבל אם חס ושלום יש ילד אחד, שחס ושלום קורה לו משהו ומושפז בבית החולים בחדר ניתוח, ההורים חושבים רק על הילד הזה, ברמת העיקרון, אז זה לא רק, 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 אבל אתה מסכים איתי שהוא תופס אצלם הרבה יותר תשומת לב, הרבה יותר ריכוז. אומרים חז"ל שעכשיו אנחנו בתקופה של מציץ מן החרקים. זאת אומרת שמצד אחד אני לא רואה את הקדוש ברוך הוא, מצד שני המיקוד על כל אחד ואחת מאיתנו הוא עוד יותר גדול. זאת אומרת, כמו שמסתכל מחריץ, מדייקים, מסתכלים עליך. עכשיו אתה מרגיש תקופה חשוכה, תקופה שחורה, תדע לך שאז דווקא מסתכלים עליך מן העינית. וזוהי העבודה שלנו, לדעת שאנחנו ברור שיש השגחה פרטי, וברור שאף על פי שיתמהמה בכל יום החכה לו שיבוא, ואנחנו צריכים להוסיף את הקדוש ברוך הוא לכל מקום, להוסיף אותנו לחיים שלנו, להרגיש קרובים אליו, וזה הרעיון של גם מועד אומרים, הרי מה זה מועד? מה זה, למה תשעה באב נקרא מועד? יש לנו הרבה מועדים, מועד זה כבכל כמו התוועדות, בוא נקבע משהו שאנחנו מתוועדים ביחד, נפגשים ביחד, ולכאורה אין לך מועד יותר גדול מזה שאנחנו יושבים אבלים על הרצפה, מרגישים שאין לנו כוח לשום דבר, סך הכל לא אכלנו חצי יום, אתה מרגיש מה? אני הולך למות נראה לי, איך אני אעבור את היום הזה? זה לא נורמלי, החום הזה זה לא בסדר? אז דווקא שאתה מרגיש קצת שבור ורצוץ, הקדוש ברוך הוא הרבה יותר איתך, ולכן התפקיד שלנו זה להוסיף את אלופו של עולם לתוך חיינו, וכאשר לוקחים את המילה גולה, גולה ג' ו' למד ה', נוסיף רק אות אחת, א', ופתאום זה יהיה גאולה. זאת אומרת, ניקח את הגולה, אז כל אחד מאיתנו מרגיש גולל מפה, גולל משם, אנחנו מרגישים זרוקים מפה, לא הולך לנו פה, בנות עם שידוחים, בנים יצר הרע, לא מתקבל לישיבה, וגם מי שבישיבה לא מתקבל לישיבה, מה שנקרא, לא יודע, אני מרגיש מנותק, מרגיש לא קשור לכלום, לא יודע, אין לי אהבת תורה, רב, אין לי שום דבר, לא יודע מה יהיה איתי. להוסיף את האלף לגולה, זה יהפך להיות גאולה. כידוע בשם הבן איש חי, שאומר חוב בגימטריה 16, מוסיפים עוד אחד, זה נהיה טוב. יש, אינו דומה, מי ששונה פרקו 100 פעמים, לשונה פרקו 101, כידוע בעל שם טוב אומר מה זה 101, להוסיף את האחד לשונה פרקו. וזה היא עבודה שלנו, פשוט להבין, יש דברים שאני לא מבין, אני משחרר. אני, עד הרבה, מקבל את זה באהבה, זה רצון השם. יש מדרש, מדרש רבה על איכה כידוע, מעשה במרים בת ביתוס. מרים בת ביתוס היא נפלה בשבי. טוב, פדו בעכו, חכמי ישראל פדו אותה וקנו לה בגדים. קנו לה חלוק אחד. טוב, היא באה לקחת החלוק, תלתה אותו, חיבסה אותו, תלתה אותו, שטפה אותו בים, והגיע גל ונסבה. זאת אומרת, הגיע גל והבגד נסחף לתוך הים. אש, מה נעשה עכשיו? זבילה אחר, קראו לה, קנו לה בגד אחר. עוד פעם, הלכה לשטוף את הבגד הזה בנהר, בים, ועוד פעם הגיע גל ושטף. נו, מה נעשה? אז אמרו, טוב, נקנה פעם שלישית גלידה. לא, נקנה פעם שלישית בגד. אמרה להון, הניחו לו. תעזוב. אני רואה פה מהלך של הקדוש ברוך הוא. תן לגבי שיגבה את חובו. עזוב, אני לא נלחמת יותר. אם זה רצון הקדוש ברוך הוא, אני משחררת. אומר המדרש, תקשיבו טוב, כיוון שצדקה עליה את הדין, רמז הקדוש ברוך הוא לים, והוציא לה כליה. זאת אומרת, ברגע שמרים בת ביתוס מקבל את עצמה את הדין, נכון, לא, קרה לי משהו לא נעים, למה זה אני, דווקא למה, מספיק עברתי, הייתי שבויה, סך הכל הצילו אותי, מה ביקשתי? בגד אחד, לא ביקשתי מותגים, לא ביקשתי קניונים, ביקשתי בגד אחד, אני רוצה לשטוף אותו, לא נעים לי ללבוש את הבגד הזה, הופ, הבגד הזה נסחף לים. אדם רגילה מתעצבן, נס, עצבים, תבין, מה זה הגלים האלה, אין מדוזות, אבל יש גלים, אז טוב, אז קונים לה עוד בגד, תבין, זה סתם הרגשה של בושה, עוד פעם קונים לך גברת, לא הולך לשטוף, תחזיקי חזק בבגד, מה הבעיה שלך? טוב, אז היא הולך לשטוף עוד פעם, ועוד פעם מגיע גל ושוטף לה את הבגד, זה כבר בושות על גבי בושות, עכשיו צריכה להגיע לחכמי ישראל, נשטף לי הבגד, וואי, תגיד לי, בסדר, כאילו, חס ושלום, כן? תחזיקי חזק בבגד, בואי, נתן לך איזה מישהי, איזה ילדה קטנה, שתשטוף לך, שתשטוף לך את הסמלה הזאת. גברת, אני לא קונה פעם שלישית. תירגעו, מאיפה? זה לנו פה בנק של סמלות. אבל היא בכל זאת הולכת וקונים לה בפעם השלישית, רוצים לקנות לה פעם השלישית, ופה היא אומרת, די, אני, כנראה יש פה מהלך מהקדוש ברוך הוא. מה זה כנראה? אתה רואה שדבר קורה פעם, פעמיים, לא יודע למה אני מקבל את הסימנים האלה. אבל אם אני לא יודעת, אני מקבלת את זה באהבה, ותן לגבי שיגבה את דינו. וברגע שהיא מקבלת עליה את הדין, ברגע שהיא מצדיקה עליה את הדין, הקדוש מחזיר לה את כליה. ללמד אותנו שלפעמים צריך לדעת. זה רצון השם. כמובן שאנחנו נשנה את מה שאפשר לשנות, אבל אם יש משהו שאי אפשר לשנות, וזה אחד מבני הבית, או אחד מהמשפחה, או ההורים, לא משנה מה, אנחנו צריכים לדבר על זה בהמשך, אבל תחשוב שיש כל מיני קינות מפחידות, וסיפורים של חז"ל בנים אכלו בשר אבותיהם, תחשבו מה זה, המדרש שמראה מספר על ילד אחד שם, חיפשו, שלחו כל פעם לחפש אוכל, לא היה אוכל. אז לחפש לרחמן לצלן גופות, תאמין, זה לא נתפס הדבר הזה. ובשלב מסוים, אז הילד מחפש, והוא מוצא את הגופה של אבא שלו כידוע. והוא לא רוצה כמובן נחס שלום שיוכלו, אז הוא קובר אותו. הוא קובר אותו וחוזר, אני אומר לחבר, חבר שלו, מצטער, לא מצאתי כלום. לא, היה מצב חלש, לא מצאתי כלום. ולמחרת שולחים מישהו אחר, והוא חוזר עם בשר, חוזר עם בשר והם אוכלים. ואז שואל אותו הבחור, מאיפה הבאת כזה בשר טוב? כאילו אני אתמול הלכתי, חיפשתי, לא מצאתי כלום. הוא אומר לו השני, לא, ברוך השם, התמזל מזלי, מצאתי קבר חדש. וזה היה הבן אדם. ואז אותו בחור הבין, לא לפעם ישראל, שהוא אוכל את אבא שלו. מה זה הסיפורים האלה? אתה יכול להסביר לי מה זה? אנחנו רוצים להבין מה רלוונטי להיום. מה רלוונטי להיום? הבן אוכל את אבא שלו, מה זה הדברים האלה? או ידי נשים רחמניות בישלו ילדיהן, כל מיני דברים, מה זה הדברים האלה? זה קשור לימינו, זה רלוונטי לעכשיו, רק סתם מנסים להפחיד אותנו, אלא כל דבר קשור גם לימינו, ודור שלא נבנה בימיו, כאילו נחרב בימיו, וכל אחד מאיתנו צריך לבדוק, האם לפעמים הילדים אוכלים את הנשמות, מה שנקרא, את הלבבות של ההורים שלהם, כמה ההורים דאגו לכם, כמה הם רצים בשבילכם, כמה הם עשו בשבילכם. בסדר, אז ההורים עשו טעויות, ההורים לא מומחים בחינוך, וגם אנשים מומחים בחינוך עושים טעויות. בסדר, אבל לא לצער אותם ברמות, יש ילדים, וואי, אוכלים את האבות ואת האימהות שלהם. או להבדיל, אימהות או אבות שמבשלים את הילדים. חס ושלום על הביטויים, הציורים הגרפיים האלה. אבל תחשוב, עוד ביקורת ועוד ביקורת, ועוד דערה ועוד דערה, ועוד פעם, הרגשה לא נעימה, עכשיו זה רק תחילת החופש, חבר'ה, אני אומר לאמהות פה, בסדר, אל תיחסו עליי, אבל זה רק תחילת החופש, ואם עכשיו כבר מתחילים הבלגנים, מה יהיה זה חודשיים חופש, זה גזרה שלא כתובה בתורה בכלל, חודשיים חופש, ירצו כבר חודש וחצי נראה לי, אבל כבר תחשבו מה זה, שלא יהיה מצב חס ושלום שאנחנו מצערים אחד ושלום, את השני. וכדי שנבין עד כמה הדבר הזה עוצמתי. אז זה הסיפור בארץ על בחורה שלא על אף אחד מישראל נכוותה מאוד מאוד קשה בפנים. עד כדי כך שהציעו לה לטוס לארצות הברית, לעבור שם ניתוח, אתה יודע, זה השתלה של אור, זה טיפולים מורכבים, זה לא פשוט בכלל. היא בחורה צעירה יחסית, ואז שלחו אותה לחול, אבל היא חייבת להמשיך את הלימודים שלה. היא לא תפסיק, אז מה עם חוצי, מה עם כל, לא יודע, היא צריכה להמשיך לימודים. אז סידרו לה בסיינקים כזה בית יעקב בארצות הברית, ולפני שהגיעה לבית ספר, לקחו את כל החברות לשיחה. לקחו את כל החברות לשיחה, והסבירו להם שתקשיב, תגיע לפה בחורה, והיא נכוותה מאוד קשה בפנים, אז תבינו לבד איך היא נראית, ואנחנו מבקשים מכם, א', לא לנעוץ עיניים, כאילו, עד כדי כך, תראי לי, לא לנעוץ עיניים דבר ראשון, וקל וחומר, בן בנו של קל וחומר, לא לצחוק, שלא יהיה מצב, הבחורה מאוד מאוד רגישה, וכמו שלהבדיל, אבל הפנים רגישות בגלל מה שהם עברו, אז גם הלב שלה מאוד מאוד רגיש, ולפעמים אנשים כאלה אפילו מדמיינים שצוחקים עליהם או מדברים עליהם, אז משנה זהירות להתייחס אליה ככל הלב. התלמידות בכיתה. וכך היה, באמת, תלמידות הסתכלו בצורה רגילה לחלוטין, לא נעצו עיניים, התייחסו לה בחביבות, והכל היפה, קיבלו אותה באמת בזרועות פתוחות, והכל התנהל יפה. אבל בשלב מסוים, שוכחים מה שנקרא. אין מה לעשות, זה הרעיון שאנחנו מתרגלים, וככה זה בזוגיות, וככה זה כל דבר, אתה מקבל עצמך איזשהו קבלה, אתה משתדל בהתחלה להיות נחמד וטוב, ופתאום, אתה שוכח, מה זה שוכח? יוצא המרצע מן השק, יוצא מי שצריך לעבוד איתו, בסדר? יצא קצת משתלט, והיא רבה עם אחת הבנות, ואחת הבנות פשוט לא חסכה את, לא יודע, נקרא זה את עוצמת פיה היום ונורא, והיא אמרה לה, תדעי לך, קודם כל, את נראית מפחיד, אני חייבת להגיד את זה בפחד פחד בפנים, קשה להסתכל עלייך, את פשוט לא אנושית, זה מפחיד, זה מגעיל, איך, 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 איך. כמובן שהבחורה הזאת מאוד, 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 שלוש נקודות מאוד נפגעה, חזרה הביתה, מספרת את זה לאמא שלה, ומה שאמא שלה עושה, ומה יקרה בסוף עם הבחורה, כל זה מאוד נדע, אחרי הפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
עכשיו איתכם, השראה יומית, עם הרב יצחק פנגר.
תודה רבה שחזרתם אלינו, ואנחנו בעזרת השם ממשיכים להתכונן לקראת תשעה באב, ואנחנו מנצלים את התקופה הזאת, לא באמת שבעזרת השם שהכל יהיה רק תיאורטית, אנחנו מנצלים את זה כדי להתחזק בין אדם לחברו, כדי להתחזק באהבת חינם, כדי להפסיק להתבכיין סתם. בואו ננצל את התקופה הזאת, התקופה הזאת עוברת, חולפת, וחבל, יש עכשיו סייעתא דשמיא שהמלך כביכול מחוץ לארמון שלו, לראות איך אנחנו מגיבים, עד כמה אכפת לנו, עד כמה כואב לנו, עד כמה באמת אנחנו מוכנים להשתנות, וככל שנהיה מוכנים להשתנות, ובעיקר בין אדם לחברו, על זה יושב הכל. אנחנו נדבר על זה אולי מחר, אבל כידוע שכאשר נגזרה גזרה וירמיהו הולך ומדבר עם אבות העולם, שאברהם אבינו יבכה, שיצחק אבינו, שמשה רבנו, כל אחד מגיע עם הזכויות שלו, תחשבו מה הזכויות של אברהם אבינו, זכויות של יצחק שמקריב את כל כולו, משה רבנו נתן את התורה, שום דבר לא משפיע חוץ כידוע מרחל אימנו, שמדברת על נקודה אחת בין אדם לחברו. אני ויתרתי לאחותי, בורא עולם, אני ויתרתי לאחותי. עכשיו תחשוב, אנחנו בדרך כלל מסתכלים, רחל אימנו, כל האבות, כאילו הם אין להם רגשות, הם מושלמים כאלה, אתה מבין? לא, אתה רואה שזה היה לה קשה, זה היה ממש קשה, היא אנושית לגמרי, זה היה לה קשה, ובכל זאת היא עשתה, היא ויתרה לאחותה, ויתרה לאחותה, וידעה שהיא מוסרת גם נפש על זה, מכיוון שהיא לא בטוח, לא רק שהיא לא תתחתן עם יעקב, ידעה שיעקב שומר תורה מצוות, ובארץ ישראל הם שומרים על כל המצוות, מאלה מחוץ לארץ ישראל יש דעה שלא חייבים את הכל, אז הוא יכול לישא שתי נשים, אבל אם יגיעו לארץ ישראל, מי שתצטרך לוותר, מי שצריך לפרוש מה שנקרא, ומי, בטח לא הראשונה, כי לאה הוא נסע אותה כדין, אז רק רחל, אז זאת היא מוסרת נפש, היא מוסרת את החיים שלה, בשביל אחותה, ועל זה הרי כידוע, זה מה שפעל אצל הקדוש ברוך הוא, יותר מהכל, יותר מהתורה של משה רבנו, יותר מהמסירות נפש של יצחק אבינו, יותר מהחסד של אברהם, צריכים להבין את זה, אבל הנקודה העיקרית, בין אדם לחברו, אז כל אחד ואחת מאיתנו, יש לנו כוח במעשים שלנו, לפייס את הקדוש ברוך הוא, אנחנו בכלל מבינים מה זה הדבר הזה, איזה עוצמה זאת היא, אם רחל אימנו הבא עם הטענה הזאת, אז זה טענה שכביכול כל אחד מאיתנו יכול לבוא, היא ממש כביכול, כביכול כמו התחצפות כזאת, כביכול, היא אומרת לקדוש ברוך הוא, תקשיב, אני ויתרתי, אתה לא יכול לוותר כביכול, אז הנקודה העיקרית שנבין בין אדם לחברו, זה העיקר עכשיו, ולא דווקא מפגיני שמאל, ימין, בבית, קודם כל בבית, בישיבה, בעבודה, במסגרת הכי קרובה לאנשים, הכי קרובים אלינו, אחים, אחיות, לא מדבר איתו 5 שנים, לא מדבר איתו 17 שנה, אז עבד עליי בירושה, סיבן את אבא, כל מיני שטויות, מה זה הדברים האלה, חס ושלום, בריאות פי אלף יותר חשוב, ובית מקדש פי מי, גם לא פחות חשובים, לא יותר. לענייננו, נקודה עיקרית, בואו נחזור חזרה לסיפור שלנו. בקיצור, הבחורה, בחורה מהארץ, עברה קביעות מאוד מאוד קשות, הוט. הטיסו אותה לארצות הברית, היא צריכה לעבור טיפולים, אבל זה לוקח הרבה מאוד זמן, בינתיים סידרו לה בית ספר בארצות הברית, ואכן ביקשו מהתלמידות להתייחס אליה בכבוד, להתייחס אליה בצורה לא שונה מכל שאר התלמידות, שלא תרגיש אחרת, וכך היה עד רגע מר ונמהר, שתמיד חייב לבוא איזשהו ניסיון כזה, איזשהו אתגר מסוים, יש אומרים שהרי אבטיח טוב, בודקים אותו על ידי דפיקות, נכון? אז גם בני אדם, הקדוש בודק אותנו על ידי דפיקות, כמה מכות, בואו נראה איך אתה מתמודד. ולכן, לצרנו הרב, זה מה שהיה, ואחת התלמידות שרב הייתה, פשוט פתחה את פיה ואת חרצובות לשונה, והתחילה לדבר בצורה מאוד מעליבה, שאיך שאת נראית זה נורא והיום, וזה פשוט מבחיל, ואת לא נראית אנושית, והבחורה, תחשבו, יודעת שהבנות ככה חושבות, יודעת שככה גם היא אולי מרגישה, אבל להגיד לה את זה בפנים, זה כואב ברמות שלא נתפסות. הבחורה חוזרת הביתה ושופכת את ליבה אל אמא, ואומרת לה, אני לא יכולה לסלוח לה, אני לא חוזרת לבית ספר יותר. אומרת לאמא שלה, תקשיבי טוב, אנחנו נחזור לבית ספר שתינו עכשיו, ואני הולכת למנהלת, ישר למנהלת, את הבחורה הזאת יעיפו מהבית ספר, הבחורה הזאת היא רוצחת, אין לה מקום בבית הספר הזה, בוא איתי עכשיו, בוא איתי עכשיו, אנחנו נטפל בזה עכשיו. איך שמתארגנות ללכת, האמא מקבלת טלפון, מי שהתקשרה הייתה הסבתא, שלום, מה נשמע? מדברת איתן פה, שם, אומרת לה, תקשיבי, אנחנו בדרך לבית הספר, אל תשאלי, העליבו את, אני לא יודע איך קראו לה, נקרא לה יעלי, העליבו את יעלי, אני הולכת עכשיו, יחד עם יעלי, אנחנו הולכות לטפל בדבר הזה. הסבתא שומעת בקשב, שומעת בסבלנות, והיא אומרת לאמא, אני, אל תלכו שנייה, אני רוצה לבוא אליכם, אני רוצה לדבר עם יעלי, ככה לא, שם בדוי מה שנקרא, אני רוצה לדבר עם יעלי, ותחליטו אחרי זה מה שאתם רוצות. הסבתא לוקחת את הרכב, מגיעה כמה שאתם מהר, ומקפיצים אותה, מונית, אוטובוס, לא אכפת לך תגדירו, היא מגיעה, והיא יושבת עם, עם הילדה, עם הבחורה, ואומרת לה ככה, מן הסתם, אני לא יכולה אפילו לדמיין את הכאב שהבחורה השנייה גרמה לך. אני יכולה לנסות להזדהות עם זה ולהבין את זה, ואני מבינה שזה כאב נורא, 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 ואת צודקת שזה כואב. אבל, תחשבי דבר אחד. מה זה יועיל לך אם תלכי עכשיו לבית ספר ותדברו עם המנהלת ויזרקו את הילדה הזאת? מה את תרוויחי? מה? קצת אגו, קצת נקמה, באמת, מה זה יקדם אותך? לאן זה יביא אותך? אני לא רואה פה שום תועלת מלבד צורך בנקמה, שגם מזה אנחנו נפסיד הרי. אז בואי נחשוב, היא אומרת לה, את כל הכאב הזה, וזה כאב ענק, 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 אבל את הכאב הזה, בואי נמנף אותו לתפילה. בואי נמנף אותו להזדמנות לבקש מבורא עולם על חתן. את רוצה להתחתן בעזרת השם, ואנחנו לא תמימים, ואנחנו לא חיים בחלום, אנחנו מבינים שזה יהיה מאתגר, זה יהיה מאתגר למצוא חתן. אז בואי, האתגר הזה שיש לך עכשיו, בואי ננצל אותו להתפלל לקדוש ברוך הוא, ואנחנו יודעים שבורא עולם מתנהג מידה כנגד מידה, וכמו שלך קשה ובכל זאת, אז כביכול בורא עולם לרמוד שזה כביכול קשה בכל זאת, ונעשה את זה ונמנף את זה לשם. וכך היה, היא לא הלכה לבית ספר, לא ישינה למנהלת ולא שום דבר, המשיכה בחיים עד כמה שאפשר כרגיל, תפילות, תפילות, תפילות. ובשלב מסוים, כידוע בסיפורים הנעל, ברגע שהגיעה לשידוחים, הבחור הראשון שהציעו לה, זה היה בעלה. בחור שהצליח לראות מעבר, אתה מבין? מעבר לחיצוניות, מעבר לנקודה הזאת שהיא לא הכי נעימה. ונכון, אז כמו שהיא ראתה מעבר, כמו שהיא הצליחה להתעלות מעבר לנקודה לא נעימה, כי אנחנו לא מתכחשים, יש מצב לא נעים. במצב החיצוני, בהסתכלות החיצונית, זה לא נעים. אז פגעו בנו ואמרו לנו והליבו אותנו, בואו נסתכל קצת מעבר, בסדר? לא שאני בא להצדיק מעשים לא טובים של אנשים, אבל כן אני חושב שאפשר להסתכל תמיד בצורה של לימוד זכות, להבין שלא תמיד לעשות את זה בכוונה, אם בכלל, ולדעת שאני עושה את העבודה שלי, ולא שאני בא לחזק עכשיו אחרים, ולחזק את עצמנו. וכך למעשה, הגיע יום החופה שלה, וביום החופה כאשר ההורים לוקחים אותה לעבר החתן, שתי אמהות, שני החתן, האבות, בשלב מסוים, הילדה עברה ליד לסבתא שלה, עזבה רגע את הידיים של אמא, רצה לסבתא שלה, חיבקה אותה, ואמרה לך, תדעי לך, כל זה בזכותך. אני לא אשכח לך את זה בחיים. מה הייתי מרוויחה אם הייתי מקניטה אותך, אם הייתי זורקת אותה בבית ספר, אם הייתי מלשינה עליה, מה הייתי מרוויחה? פה הרווחתי את החתן, הרווחתי את החיים שלי, ויקיריי, זה מה שצריך להוביל כל אחד מאיתנו. אתם יודעים למה? כי גם עם ישראל, אתה יודע, אומות העולם צוחקים עלינו, תראו איך אתם נראים, הנה אתם העם המובחר, איפה המובחר, תראה מה קורה אצלכם במדינה, תראה איזה סכסוכים, תראה איזה צלקות, תראה איזה קביעות, כל כך הרבה עברתם, אתם אולי מהעם שעבר הכי הרבה פרעות וגזרות ושואות, כאילו, אתם לא אנושים, גול נפש, ממש לא יפה. אבל אנחנו באים לקדוש ברוך הוא ואומרים לו, כמו שאנחנו כל מעבירים על המידות, כמו שאנחנו סובלים עכשיו ביזיונות והגשה לא נעימה, אנחנו מבקשים לך, בורא, אנחנו רוצים חתן, רוצים אותך, רוצים את החתן, שתבוא אל עם ישראל ככלה, ונתאחד חזרה, תחת בית מקדש, תחת, איש תחת גפנו ותחת תאנתו, תחת משיח, אנחנו רוצים די, רוצים את הגאולה. וזוהי העבודה של כל אחד מאיתנו, ואנחנו צריכים קצת לעורר את עצמנו, כידוע שאתה עושה קפה, אז אתה לוקח קפה, אתה לוקח מים, סוכר, חלב, אבל אם לא מערבבים, יקירה, אם לא מערבבים, לא אפשר, אי אפשר ליהנות משום דבר. צריך טיפה להרבב את הרגשות שלנו, טיפה קצת לעורר את הלבבות, לא להישאר את היבשים כמו לא יודע מה, כי אמנם שערי תפילה ננעלו, אבל שערי דמעה לא ננעלו. ויש רוצים לומר שוודאי שזה לא הכוונה כלפי שמיה. אין מצב שבשמיים ננעלו שום שערים, אלא שערי תפילה ננעלו אצלנו, הלב שלנו קצת אטום. אבל ברגע שאדם זוכה לבכות, שערי דמעה לא ננעלו. ושערי דמעה לא ננעלו, פירוש דבר שאתה מצליח טיפה לבכות, טיפה לעורר את הרגש שלנו. אז עד רבה, הדברים נפתחים, אתה מרגיש הרבה יותר קרוב, הרבה יותר צמוד לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא לא התרחק, הקדוש ברוך הוא לא זז שום מקום, זה רק אנחנו מרגישים, כביכול, בגלל שיש מחיצה, אנחנו לא רואים את הקדוש ברוך הוא. דבר אחד אחרון, אומר רב חיים קניבסקי זצ"ל, בספרו אורחות יושר, מביא שבא בערך גמילות חסדים, מביא את אבות רבי נתן, פעם היה רבן יוחנן בן זכאי יוצא מירושלים, והיה רבי יהושע הולך אחריו, וראו את בית המקדש חרב, אמר רבי יהושע, אוי לנו על זה שחרב, מקום שמחפרים בו אבונותיהם של ישראל. אמר לו, בני, אז רבי יוחנן עונה לו, רבי יוחנן מזכנה לו, בני, אל יראה לך, כי יש לנו כפרה אחת שהיא כמותה. תדע לך, יש לנו משהו מקביל כמעט. ומה היא? גמילות חסדים, שנאמר כי חסד חפצתי ולא זבח. זאת אומרת, יש לנו גמילות חסדים שאפשר לעשות. אומר רב חיים קניבסקי זצ"ל, מה זה גמילות חסדים? כל מיני טובות וחסד שיכול לעשות לחברו, בכלל גמילות חסדים. כל מיני טובות. אתה שוטף כלים, את עוזרת לבעלך, כל הדברים מסיים, שאתה רוצה שיעשו אותם לך, אחרים, עשה אתה אותם לאחיך, בתורה ובמצוות. יהי רצון שנזכה להתחזק אחרי יקיריי, לראות הטוב בכל אחד, לראות הטוב בעצמנו, לראות הטוב בכל מצב בחיים. בצורה הזאת להודות לקדוש ברוך הוא, ולא לבכות בחיות שחינם, אלא עד הרבה, אולי להודות הודעה של לא חינם, אבל בערך כביכול חינם, והקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לסמוח ולהודות על דברים באמת אמיתיים. עד כאן היום, תודה רבה למוטי קופר הטכנאי, תודה רבה לכם, תראה משתמע בעזרת השם, תוכנית אחרונה לבין הזמנים, מחר, כל טוב, שרות טובות.